ערב טוב, יש כאן זה, הזכרה למישהו? השיעור לעילוי נשמת. לעילוי נשמת, השיעור לעילוי נשמת. רבקה בת?
בת ברוך פיש.
אנחנו נמצאים בפרשת תצווה. וכמו שאמרנו אתמול והתחלנו לדבר על העניין הזה שהתורה שמה לנו באמצע כאן את שמן הזית הזך כתית למאור. והקדימה את זה בעצם לפני שכל בית המקדש בעצם גמור, ולכאורה זה לא שייך כרגע, כי עדיין לא דיברנו על הבגדי הכהן גדול, ורק לאחר מכן עוד יש את מזבח הקטורת, ורק לאחר מכן בעצם מדליקים את המנורה. אז בשביל מה פתאום כאן שמן זית זך כתית למאור? אז כמו שהסברנו אתמול, אמרנו קצת אולי לא הרגשתי כל כך טוב, אז זה קצת לא יצא מי יודע מה, אז היום נחזור טיפה על העניין, כדי לדעת ולהבין שבעצם הרעיון הוא כאשר אני, המנורה מסמלת את האור של התורה. והאור של התורה חייב להיות הכי טהור שיכול להיות. למה? כי אם יש בו כל מיני זיופים, זה יכול אחר כך להידרדר למצב הכי גרוע שיכול להיות. לכן, כמו שאמרנו אתמול, השמן שהשתמשו למנורה הוא שמן זית זך כתית. רק הטיפה הראשונה, כל זית, תארו לעצמכם כמה זיתים היו צריכים בשביל שיהיה שמן למנורה. מהזית לקחו את הטיפה הראשונה בלבד של השמן. הטיפה השנייה כבר לא קשרה בשביל הדלקת המנורה. לדברים אחרים כן קשרה, אבל לא להדלקת המנורה. והרעיון הוא כאן, קודם כל עם ישראל נמשלו לזית. למה? עץ הזית הוא אף פעם לא מאבד את העלים שלו. גם בחורף, גם בקיץ, הוא מלא עם העלים. ככה גם עם ישראל. לא משנה מה עובר עליהם, זמנים קשים, דברים טובים. עם ישראל חי וקיים לעולמי עולמים. אף אחד לא יכול להשמיד את עם ישראל. מעבר לזה, הזית, כדי להוציא ממנו את השמן, מה צריך לעשות? צריך למעוך אותו. צריך, לפעמים עם ישראל עובר זמנים לא קלים ולא פשוטים. לפעמים צריך למעוך אותם כדי להוציא את השמן, להוציא את הדבר הטוב מבפנים. לכן אומרת לנו התורה שמן זית זך. שמן גם דרך אגב לא מתערבב עם כלום. עם ישראל לא יכול להתערבב בתוך הגויים. אם הוא מנסה להתערבב, הוא צף למעלה, הוא עולה למעלה. קודם כל שמן צף למעלה, להראות שעם ישראל יש להם שליחות. יש להם שליחות, לא, עוד פעם, זה לא רק לעם ישראל, השליחות שלנו היא לכל העולם. אבל זה מתחיל מאיתנו, לכן אנחנו צריכים להיות מעל. כי אם אנחנו נהיה מלמטה, אנחנו לא יכולים לעשות כלום. לכן שמן אף פעם לא נשאר למטה. מה קורה אם שמן שמים אותו במשקה? עולה למעלה. הוא גם לא מתערבב. תערבב, תערבב, תערבב. תחכה כמה דקות, השמן עולה למעלה. אי אפשר להתערבב עם שאר העמים. כמובן שכל אחד ואחד שרוצה יכול להצטרף לעם ישראל. אין לעם ישראל בלעדיות. עם ישראל יש לו תפקיד מלידה. אבל אם מישהו רוצה להצטרף לעם ישראל לאחר מכן, יכול, אם הוא רוצה לקבל עליו עול מצוות, יכול להצטרף לעם ישראל בלי שום בעיה. כמובן, רק אם הוא באמת רוצה. כמובן שאפשר גם להיות, איך אומרים, גוי, ולקיים שבע מצוות בני נוח, גם זה בסדר. אבל מי שרוצה באמת להתקרב, כמו שראינו לפני כמה פרשיות, את יתרו. יתרו, הוא היה כהן מדיין. הוא עבד כל העבודות שבעולם, חיפש את האמת. וברגע שהוא הבין שהקדוש ברוך הוא, זה האמת, הוא הצטרף לעם ישראל. עכשיו, עוד נקודה חשובה. אנחנו רואים, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל. מה זה מתוך בני ישראל? מה כל כך חשוב שהוא מתוך בני ישראל? יש כהנים, יש לוויים ויש ישראל. הנקודה היא כזאת, שיהודי צריך לדעת ולהבין שברגע שממנים מנהיג, המנהיג צריך לבוא מתוך העם. מה הכוונה מתוך העם? אם אני אבוא, ינחית איזה מנהיג מאיזה מקום שלא יודע מאיפה, או שהוא לא מקושר לעם, לא קשור, הוא לא יכול להנהיג. הוא לא מבין את רוח העם. הוא לא מבין על מה מדובר. מנהיג צריך להיות מחובר לעם, כי אחרת הוא לא שווה כלום. לכן אומר לנו התורה, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל. המנהיג צריך, במיוחד שמנהיג, מה זה הכהנים? הכהנים, התפקיד שלהם זה בעצם ללמד את עם ישראל את התורה. זה התפקיד המרכזי. הם עובדים עם הקדוש ברוך הוא, עם השליחים שלנו. לכן הם, על אחת כמה וכמה, צריכים לבוא מתוך העם, כדי להבין את העם. ולכן, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי. ועשית בגדי קודש. וכאן אנחנו מדברים לסוגיה מאוד מעניינת. הרבה פעמים אומרים לנו בחיים, אל תסתכל בקנקן, אלא מה שיש בו. זאת אומרת, אל תסתכל על הבגדים של הבן אדם, תסתכל מה יש בפנים. ומצד אחד, כאן אנחנו רואים בלגן שלם עם בגדים. בגדים מפוארים מאוד מיוחדים לכהן גדול. וגם לכהנים הרגילים. למה? אם הבגדים הם לא כל כך, הם לא משקפים כלום, אז למה להתעסק כאן עם בגדים? יעקב אבינו שיוצא לדרכו, הוא כותב, מבקש מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו לחם לאכול ובגד ללבוש. זאת אומרת, בגד יש לו חשיבות. אז איך זה מסתדר אם אל תסתכל בקנקן אלא מה שיש בו? אלא שזהו בדיוק העניין. אם הבגד משקף את האדם, זה הדבר הכי נפלא שיכול להיות. תארו לעצמכם רב גדול, שילך עם בגדים קרועים ומלוכלכים. איך הסתכלו עליו? תראי מה זה? אתה לא מכבד את המעמד שלך. גם דרך אגב, גם בצבא. קצין צריך ללבוש את הדרגות שלו כאן. אם לא, לא יודעים שהוא קצין. וצריך לדעת שהוא קצין, אחרת איך הוא יכול לפקד על אנשים אם לא רואים שהוא קצין? שוטר, עוצר תנועה, רושם, הוא צריך ללבוש מדים. דרך אגב, היה סיפור ידוע לפני כמה שנים טובות, שהייתה לאיזה ישראלי פגישה מאוד חשובה ביפן, עם חברה מאוד גדולה כדי לעשות שיתוף עסקים, אבל הישראלי כמו ישראלי, הוא נסע במטוס כשיהיה לו נוח, נסע, אתה יודע, מכנסי ג'ינס, וככה הוא מגיע לשדה תעופה, וצריכים לאסוף אותו. אז הוא מחפש מישהו שאוסף אותו, הוא ראה שם איזה מישהו, היה נדמה לו שהוא רואה מישהו מהשלט של, של החברה שלו, אבל הוא נעלם פתאום. הוא שעה, אף אחד לא בא לקחת אותו, מתקשר חזרה לארץ, תראה, אני לא יודע מה הולך כאן, באתי לשדה תעופה בטוקיו, אף אחד לא מקבל את פניי. אמרו לו, הרגע קיבלנו טלפון מיפן, שהגיע אחד מהמנהלים של החברה שאנחנו צריכים לעשות את העסקים, הוא חיפש וראה את הדמות שלך עם השם שלך, וראה בן אדם בא, יעני כמו איזה שלוח, אמר, זה לא כבוד. ככה לא נתנו לנו כבוד, אמר, אנחנו איתכם לא עושים עסקים. כי יש קוד, קוד עסקי. אם מזמינים אותך למשל למלכה באנגליה, אתה מקבל רשימה. איך לבוא לבוש? מה ללבוש בדיוק? על אחת כמה וכמה שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להיות לבוש יפה. בשביל זה דרך אגב, גם לתפילה, יהודי שנגיד עובד בעבודה מלוכלכת והבגדים שלו מלוכלכים, רצוי מאוד שיחליף את הבגדים לפני שהוא בא להתפלל. כדי כשהוא יעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, בדיוק כמו שמזמינים אותך לנשיא או לראש הממשלה, אתה לא תבוא עם בגדים מתונפים, אתה תבוא לבוש כמו שצריך. ככה גם צריך שעומד לפני הקדוש ברוך הוא בית הכנסת, צריך להיות לבושים כמו שצריך בהתאם. זאת אומרת, בגדים יש להם משמעות. ולא רק זה, אם אנחנו מדברים על בגדים, בן אדם שלובש בגדים טובים, איך הוא מרגיש? מרגיש טוב. איך? מרגיש נעים. פאו, תראה איזה בגדים אני לובש, שי, מרגיש טוב עם זה. דרך אגב, נשים במיוחד מרגישות טוב עם זה. ואם מישהו לא יודע, אז שיבדוק אצל האישה, יראה. היא רצה וקונה בגדים חדשים כל הזמן. למה? הבגדים עושים לה טוב, יותר מאשר לגבר. אבל גם הגבר אוהב להתלבש יפה. זאת אומרת, הלבוש בסופו של דבר מביא גם לבן אדם הרגשה טובה. על אחת כמה וכמה, כשהלבוש צריך לייצג את התפקיד שלך, אבל מצד שני אומרים לך חז"ל, אל תסתכל בקנקן אלא מה שיש בו. זה שמישהו לובש בגדים יפים ומפוארים, זה עוד לא עושה אותו באמת מפואר ויקר. אבא שלי זיכרונו לברכה תמיד היה אומר לי, היה מגיע לעסק שלנו, אומר אם מגיע לעסק שלנו אחד ככה עם עניבה וחליפה ובחוץ חונה איזה מכונית מפוארת, תתחיל לפחד. אמרתי לא, מה, בוא, בן אדם לא אומר את זה, תאמין לי. ואני רוצה להגיד לכם בחיים, תכלס זה אמת. אם אנשים לפעמים הוא לבושים כמו מיליון דולר, אבל אין להם, סליחה על הביטוי, גרוש. הכל או בהלוואות או שלקחו. היה לנו חבר ברעננה, שפתאום, אתה יודע, הפיע מכונית מפוארת, ועבר לווילה מפוארת, ומה זה, פיזר כספים על ימין ועל שמאל, גביר גדול. יום אחד, נעלם מהשטח. מה התברר? קרוב משפחה שלו נסע לחוץ לארץ, והיה צריך מישהו שחצי שנה ישגיח על הבית שלו, ועל המכונית שלו, ועל כל הדברים. אז הוא נתן לו להשגיח. הוא, איך אומרים, משגיח, כבר התחיל להרגיש שהוא בעל הבית. התחיל לזרוק כי כסף על ימין ועל שמאל, אבל זה לא כסף שלו. לא היה לו כסף. בסוף מה גמר? גמר את החצי שנה הזאת עם, איך אומרים, עם חובות בבנק. ותכלס לא היה לו כלום. אז חשוב להבין שהבגדים אמנם צריכים לשקף את האדם, אבל הם לא תמיד משקפים את האדם. במילים אחרות, הבגדים מכבדים את האדם, והבגדים הם דבר חשוב ביותר. כי איך שבן אדם לבוש, הוא מייצג משהו. אם בן אדם לבוש כמו סמרטוט, הסתכלו עליו כמו סמרטוט. אם בן אדם, עוד פעם, זה לא אומר בגדים מפוארים או לא מפוארים. זה אומר בגדים נקיים, בגדים מכובדים. אני למשל, אחת המודות האחרונות שאני ממש, אני מנסה כל הזמן להבין, ואני שואל, יש, אתם כולם מכירים את המודה הזאת של הג'ינסים הקרועים. לא בסוגל להבין, הולכים, קונים הכנסיים חדשות, קרועים. אם הייתם רואים את זה מישהו שחי לפני 100 שנה, הוא היה חושב אתם לא נורמלי. ובאמת, תחשבו על זה, מה זה לקנות בגדים קרועים? וזה שיא המודה. מחר יחליט איזה משוגע אחד לשים נעל על הראש, תראו, כולם התחילו ללכת עם נעליים על הראש. למה? כי מוישה ינקל המפורסם, הסלבריטי, הולך עם נעל על הראש. זה פשוט לא נורמלי. אבל זה אנחנו. אנחנו נסחפים אחרי מה שקורה. לכן, צריך לדעת ולהבין. החיצוניות לא תמיד משקפת את הפנימיות. רצוי מאוד שהחיצוניות תשקף את הפנימיות, כי זה המוצב המושלם. כשאתה שלם עם עצמך, כשהפנימיות שלך היא כמו החיצוניות שלך, זה הדבר הכי נפלא שיכול להיות. לכן, חשוב לדעת ולהבין, הבגדים מכבדים את האדם, אבל על האדם לכבד את הבגדים. זה הולך ביחד. זאת אומרת, במילים אחרות, ברור לנו שכהן גדול צריך לבוש בגדים מיוחדים, בדיוק כמו שרב צריך להיות לבוש יפה. דרך אגב, אומרים, הגמרא, תלמיד חכם, שמוצאים רב על בגדו, רבב על בגדו, יש לו לכלוך על הבגד, מתחייב מיטה. עד כדי כך, למה? כי הוא מהווה דוגמה. כשמסתכל מישהו ברחוב, רואה תלמיד חכם שמסתובב, סליחה, עם לכלוך, עם חולצה מלוכלכת, איך מסתכלים עליו? תראה איזה נבח, מה זה? אני לא רוצה להיות כמו. שאתה רואה תלמיד חכם, לבוש יפה, נקי, מכובד, וואה, או, זה דמות להסתכל עליה. לכן, בגדים יש להם חשיבות. וכאן, דרך אגב, אומרים, השם מלאך גאות לבש, לבש השם עוזי תזר. מכירים את זה? מי שמכיר את בתפילה, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, אחרי מזמור שיר ליום שבת. מה זה השם מלאך גאות לבש? מה זה לבש? הקדוש ברוך הוא, לא רואים אותו. הוא כאילו נראה, הוא רואה ואינו נראה. הוא מופשט, לא רואים אותו. אז איך אני יכול לראות את הגאותה הקדוש ברוך הוא? דרך הפעולות שלו. אז השם מלאך גאות לבש, שהקדוש ברוך הוא לובש את המעשים שהוא עושה, אז אני רואה אותו. וזה בעצם עוד נקודה מאוד מאוד חשובה. המעשים שאתה עושה, הם אלה שמשקפים אותך. לכן הבגדים שמשקפים אותך, רצוי שהם יהיו צנועים, מכובדים, וישקפו באמת את המעמד שלך, ותשתמש בהם בצורה נכונה ונבונה. ולכן אנחנו רואים כאן, שלפני שאנחנו מדברים על כל העניין של עבודת בית המקדש, מה אומרים לנו? ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך. מה זה בגדי קודש? צריך לקדש את הבגדים. לבגדים יש חשיבות. לכן אנחנו לא מסתובבים ערומים. אנחנו לבושים עם בגדים. שנזכה באמת, בעזרת השם, ללכת, כמו שאנחנו לומדים כאן בפרשה, ללכת בעניין הזה של ללבוש את הבגדים, לכבד את הבגדים, וכמובן, לנהוג בהתאם. רבי חנה בן עקשיא, אנחנו עם תיאור.
האם אתם לא נוהגים להגיד קדיש דרבנן?
עכשיו, עכשיו.